אתם עם SBS בעברית. לעוד כתבות מעניינות, היכנסו lsbs.com.au/hebrew. בוקר טוב דנה, טוב לשוחח שוב. נראה שעבר עוד שבוע עמוס באזורכם. בוא נראה עם מה נתחיל השבוע הזה. כמובן שהחששות סביב איראן מעולם לא נעלמו, והיא ממשיכה לעמוד במוקד תשומת הלב, אבל כעת אנו שומעים גם על התפתחויות אזוריות משמעותיות, שבהן מעורבות גם איראן וגם טורקיה. מה תוכלי לספר לנו על כך?
בוקר טוב, מייקל. בישראל עוקבים ברגשות מעורבים אחרי כניסת המסע ומתן וחידוש התקיפות האמריקאיות באיראן. מצד אחד בישראל מאוד לא אהבו את מזכר ההבנות ואת ההקלות שהאיראנים קיבלו בו. מנגד, חידוש התקיפות והסכנה שישראל תהיה תחת אש שוב העלו כאן את הדריכות. הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר אמר השבוע בטקס סיום קורס טייס כי בישראל עוקבים מקרוב אחר הנעשה באיראן ובלבנון ודרוכים לפעולה מיידית מול כל מי שינסה לפגוע בנו. נגיב באופן עוצמתי. כך אמר הרמטכ"ל והוסיף כי מי מפרחי הטייס החדשים שמרגישים תחושת פספוס שהמבצעים ההירואיים והגדולים כבר מאחורינו, הלוי והארי, על חשש אויבינו ממשיכים לחרוש רע וגם המערכה על אותמה. גם שר הביטחון ישראל כץ אמר באותו הטקס כי צה"ל דרוך ומוכן לחידוש המערכה להשגת עליונות אווירית מחודשת גם בפעם השלישית, והוסיף אם נצטרך לחזור נחזור בעוצמה גדולה עוד יותר. ואולי הדוגמה הגדולה ביותר לדריכות בישראל היא שביום חמישי בשיא עונת הנסיעות ברשות שדות התעופה נאלצו לפרסם הודעה לתקשורת כי בניגוד לחרושת השמועות ולפרסומים השבועיים, נמלי התעופה בישראל פועלים כסדרם ואין כל שינוי בהנחיות. נראה כי כל הצדדים מנסים בשלב הזה להשאיר את ישראל מחוץ לתמונה, אבל מה שנכון להיום יכול להשתנות מחר.
ואיך טורקיה משתלבת בכל התמונה הזאת? בפעם האחרונה ששוחחנו על הנושא, היא נחשבה לאחת המועמדות המרכזיות להיות חלק מהכוח הבינלאומי החדש ברצועת עזה. מה החדשות עכשיו?
מה שהדאיג את ישראל השבוע זה הביקור של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בטורקיה, ויותר מזה האפשרות שארצות הברית תמכור לטורקיה מטוסי F-35. אז טורקיה היא אמנם חברת נאטו, אבל כבר שנים רבות היא לא חברה של ישראל. שר החוץ הטורקי, הקאן פידן, אמר בריאיון לערוץ הטורקי של CNN כי ישראל היא לא רק בעיה של טורקיה או של הנשיא ארדואן, אלא בעיה של האנושות כולה. האנשים הללו הפכו לנטל שהאנושות לא יכולה לשאת יותר, אמר פידן. שר החוץ גדעון סער מהר לגנות את דבריו ואמר כי מסתה ברורה לרצח עם, דה-הומניזציה של העם היהודי והצגתו כנטל בלתי נסבל היא השפה הקלאסית של הצרורים הגדולים בהיסטוריה, הוסיף סער. שר הפנים הטורקי מוסטפה צ'יפצ'י אמר לפני חודש כי טורקיה תשתלט על ירושלים ביום מן הימים, והחלום שלו זה להיות מושל ירושלים אפילו ליום אחד. טראמפ עצמו אמר במסיבת עיתונאים בטורקיה שהם, הטורקים, יכלו להצטרף ללחימה נגד ישראל, אבל הם לא עשו זאת. אולי הם לא עשו זאת בגללי, אמר הנשיא האמריקני, רומז לכך שהוא מנע מארדואן מלתקוף את ישראל. טראמפ מאוד מחבב את ארדואן, הוא שב ואמר זאת שוב ושוב. אפילו באחד מבקוריו של נתניהו בבית הלבן, נאלץ ראש הממשלה לשבת לצידו של הנשיא האמריקני, ולשמוע את טראמפ מספר לעיתונאים, מבלי שאפילו נשאל כמה ארדואן הוא בחור נהדר וכמה הוא מחבב אותו. השבוע כשנפגשו השניים וענו לשאלות עיתונאים, אמר הנשיא הטורקי שטראמפ הבטיח למכור לו 5 מטוסי F-35. טראמפ עצמו אומר כי הוא לא רואה סיבה שלא למכור לטורקים את מטוסי F-35, אבל הוסיף כי טרם החליט בעניין.
אני הקשבתי לטראמפ קודם מדבר על זה, בוא נשמע קטע קצר.
Many people, I can tell you, many people, including the people sitting right here, thinks, you know, why wouldn't we do that? We have a better relationship with Turkey, and Turkey's been in many ways much more loyal than other countries that we think would be loyal. So, yeah, it's something certainly we would consider. It's a great plane. It's the best, currently the best plane by far. And, it's certainly something we will consider, yeah.
נתניהו שכנראה לא מוצא אוזן קשובה אצל טראמפ, בוחר השבוע בשיטה הישנה של רצף רעיונות לתקשורת האמריקנית, במטרה להעביר את המסר שלו לטראמפ ולמקורביו, וגם לדעת הקהל בארצות הברית. הוא התראיין פעמיים לפוקס ניוז, פעם אחת ל-CNN ופעם אחת לניוזמקס, שהוא מסביר עד כמה מסוכן למכור נשק לטורקיה, מדינה שמלבד היותה עוינת לישראל, היא גם עוינת ליוון שחברה בנאטו ולקפריסין. בראיון ל-CNN ציין נתניהו כי טורקיה רוצה לחזור להיות האימפריה האוטומנית, כולל את ירדן, חלק למדינות המפרץ וגם את ישראל, כך אמר נתניהו. ובטקס מסדר כנפיים הזכיר נתניהו עד כמה חשוב לשמור על העלינות האווירית הישראלית. לצד האתגרים הישנים, צצים אתגרים חדשים, צירים נופלים וצירים קמים. שימור העליונות האווירית של ישראל הוא נדבך יסוד בתורת הביטחון הלאומית, אמר נתניהו, והוסיף שבאותה מידה היא מפתח לשמירת היציבות במזרח התיכון הגואש. גם בארצות הברית לא כולם אוהבים את רעיון מחירת ה-F-35 לטורקיה. נזכיר שבזמנו הטילו האמריקנים סנקציות על טורקיה, כיוון שרכשה מהרוסים מערכות הרגנה של סוללות נגד טילים מסוג S-400, במערכת הביטחון האמריקנית מודאגים מזליגת מידע ביטחוני טכנולוגי לרוסים, ולכן הקונגרס אסר על מחירת F-35 לטורקים, כל עוד מחזיקים במערכת ההגנה הרוסית.
בוא נעבור עכשיו לזירה הפנימית. השבוע נסע ראש השבק דוד זיני דברים בכנס ציבורי, ואחת מהאמירות שלו הפכה במהרה למוקד של מחלוקת ציבורית. הנה קטע קצר מדבריו.
שאל אותי ראש הממשלה אם מוכן להיות ראש השבק. מי שמכיר אותי פה, אם יש פה אנשים מהצבא, יודע ששנים רבות התנגדתי לאנשים שבאים בלי לעבור דרך השוחות. ועל פניו, לפי משנתי בדברים אחרים, הייתי אמור להגיד לו, אני לא קשר. אבל אמרתי לו כן. מיד אמרתי לו שיש לו אנשים טובים ממני בתוך השירות, למה לא ייקח אותם, ואמרתי לו, אני יכול לקחת את המשימה. והסיבה שהסכמתי, זה שבנושא הזה הרגשתי שאני קשיר מאוד, אולי יותר מרבים וטובים אחרים. והיכולת להיות נאמן לדרג הנבחר. לא משנה איזה דעה.
אז דן, תני לנו בבקשה קצת רקע, מה היה ההקשר שבו נאמרו הדברים, ומדוע הם עוררו תגובות כה חריפות?
ראש השבק החדש דוד זיני דיבר בכנס של מכון ארגמן, מכון להגות שמרנית. זיני הוא בוגר תוכנית צ'רצ'יל של מדיניות וביטחון במכון. שבק פרסם את הסרטון מהאירוע שנערך השבוע לאחר הקלטות שנחשפו ב-I24 News. בהקלטות נשמע זיני אומר מספר דברים בעייתיים באשר לנאמנות, זכויות אדם ואג'נדה. נתחיל במה שהכי הסיר את הרוחות בישראל. זיני הסביר שכשנתניהו הציע לו את תפקיד ראש השבק, הוא אמר לו מיד כן. אמנם הוא מאלה שמאמינים שאנשים צומחים בשוחות, כלומר מהניסיון הארגוני עצמו, אבל הוא הרגיש שהוא יכול לקחת עליו את המשימה והוא קשיר מאוד. ואז הוא הסביר למה הוא חושב שהוא קשיר יותר מרבים וטובים אחרים, בגלל היכולת להיות נאמן לדרג הנבחר, לא משנה מאיזה דעה. והמשפט הזה הטריף את המערכות בישראל מכמה סיבות. השימוש במילה נאמנות זה הסיבה המרכזית. חוק השבק אכן מכפיף את שירות הביטחון הכללי לממשלה, אבל לא מזכיר את המילה נאמנות, ואפילו מציין עיקרון חשוב, השירות יפעל באורח ממלכתי, ולא תוטל על השירות משימה לשם קידום אינטרסים מפלגתיים פוליטיים. נזכיר שלראש השבק הקודם, רונן בר, היה ויכוח מאוד פומבי ומשפטי עם נתניהו, סביב מה שבר קינה ציפייה של נתניהו לנאמנות אישית לראש הממשלה, בר טען שראש הממשלה ביקש ממנו חוות דעת שלא תאמו את דעותיו המקצועיות. בישראל המאוד מקוטבת בימים אלו, מינויו של זיני לראש השבק הגיע עד לכותליו של בגץ. זיני מזוהה כאיש ימין שתומך בתפיסות העולם של הציונות הדתית, ולכן גם האמירה הבאה שלו, שיש לו אג'נדה שהוא רוצה לקדם אותה והוא רואה בכך אחריותו ותפקידו, עוררה הרבה ביקורת. למרות שבד בבד הוא הוסיף שמצד שני הוא חייב להיות בצניעות כלפי נבחרי הציבור, אני יכול בשנייה אחת להיות הקרון האחרון ברכבת, תגידו לי רק לאן הולכים. יושב ראש מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן התייחס לדבריו של זיני וכתב בחשבונו ברשת אקס כי זו אחת האמירות המסוכנות ביותר שנשמעו אי פעם ממי שעמד בראש מערכת ביטחונית בישראל. ראש שבק אמור להיות נאמן אך ורק למדינת ישראל, לביטחונה ולחוק, נקודה. מי שנכנס לתפקיד עם אג'נדה פוליטית ומצהיר שתפקידו לשרת את השלטון ולא את המדינה, הוא סכנה לביטחון המדינה, כך אומר יאיר גולן. השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר לעומתו כתב שסוף סוף ראש ארגון ביטחוני בכיר אומר את הדבר הבסיסי במדינה הדמוקרטית, אני כפוף לדרג הנבחר. נזכיר גם שעיתון הארץ חשף בחודש שעבר שזיני הורה לפרק עמדת הצחה לנופלי השירות בשבעה באוקטובר, עמדה שהוקמה בכניסה למטה השירות בתל אביב. לפי הדיווחים בתקשורת הישראלית, זיני אמר שהפינה שמנציחה את 11 חללי הארגון ביום הנורא משקפת תבוסתנות, ושלא צריך לראות את המחדל מול העיניים כל יום. וההחלטה הזו הגיעה אחרי שורה של צעדים נגד ציבור הלהט"ב בשבק. בחדשות 12 נחשף שבמהלך חודש הגאווה זיני ביטל מספר אירועים מתוכננים בארגון. מדובר בהרצאה אליה מוזמנים עובדי השבק שמעוניינים בכך, שימוש במערכות של הארגון לצורך העברת חומר יהודי, הצבת דגלי גאווה, וזיני גם סרב לאפשר הצבת בנר על מסך בבניין בשבק. מעבר לכך, ראש מחלקת משאבי אנוש בשירות קיבלה הנחיה להעביר את כל התקציב שהיה מיועד לנושאים הגאים אל התקציב הכללי של הארגון. בחדשות 12 ציינו שהמשמעות המעשית של הצד היא בעצם סגירת התא הגאה בארגון.
בוא נחזור עכשיו לנושא שכבר עסקנו בו בתוכנית. דיברנו על ההצבעה בכנסת לתפקיד מבקר המדינה ועל הסערה שהתעוררה בעקבות חברי הכנסת שתיעדו בטלפונים שלהם את הצבעתם כדי להוכיח שתמכו במועמד הקואליציה. אני מבין שהפרשה הזאת עדיין רחוקה מלהסתיים. מה ההתפתחויות האחרונות?
מייקל, ממשבר חוקתי אחד למשבר חוקתי אחר. כזכור, בג"ץ הורה בשבוע שעבר לכנסת לקיים הצבעה נוספת, והפעם חשאית, על תפקיד מבקר המדינה. אנחנו עדיין ממתינים לראות מה יקרה. כרגע יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה כתב ברשתות החברתיות כי הכנסת כבר אמרה את דברה, ושר המשפטים יריב לוין אמר השבוע בריאיון לרדיו קול ברמה כי עורך דין מיכאל רבלו צריך להיכנס לתפקיד כמבקר המדינה למרות פסיקת בג"ץ, וכי אין שום אפשרות לקיים בחירות חוזרות לדבריו, הכנסת לא יכולה להתקבל התערבות בתהליכי בחירות. אבל מקורבים למיכאל רבלו מסרו לארץ כי הוא תומך בקיום פסק הדין של בג"ץ, והוא לא ישתף פעולה עם יוזמות להפרתו. מנגד, ביום ראשון נפתח משבר חוקתי אחר. הממשלה הודיעה שהיא לא תכיר בהחלטות מועצת הרשות השנייה, שממשיכה לכהן מכוח צו בג"ץ. הממשלה מנסה בימים אלו לקדם חוק תקשורת שנועד לחזק ולאפשר הקלות רגולטוריות לערוצים שמזוהים עם הימין, כמו ערוץ 14, על חשבון ערוצי המיינסטרים, שזה כאן 11, 12 ו-13. מועצת הרשות השנייה היא הגוף המפקח על שידורי הרדיו והטלוויזיה המסחריים בישראל. לאחרונה, בעקבות מתחויות עם שר התקשורת שלמה קרי, שעומד מאחורי החקיקה התקשורתית החדשה, וניסיונות שלו למנות אנשים מטעמו למועצה, התפטרו שבעה מחבריה, והיא מונה כעת פחות מ10 אנשים. החוק קובע שרק מועצה שכוללת 10 חברים ומעלה יכולה לקבל החלטות, וקרי החליט שהמועצה איבדה את סמכותה. בג"ץ קבע שלעת עתה תמשיך המועצה הנוכחית לפעול, גם עם מספר חברים חסר, מה שיכול אולי לפתוח את הדלת לאישור רכישת אחד הערוצים, ערוץ 13, על ידי קונצרציום עצמאי של בעלי סטארט-אפים התומכים בתקשורת חופשית. אבל ביום ראשון החליטה הממשלה שלא להכיר בהחלטות המועצה, ובכך היא מפירה את פסיקת בג"ץ ויוצרת משבר חוקתי. באופוזיציה מסמנים את ההחלטה הזאת כהכנת הקרקע לאי כיבוד החלטות שנוגעות לבחירות. יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד הזהיר שאם הממשלה תראה שהיא הולכת להפסיד בבחירות, היא תודיע שהיא תוחה את הבחירות בגלל מצב ביטחוני מתוח או מכל סיבה אחרת, ולא תהיה שום אפשרות לערער על ההחלטה הזאת בבית משפט. יושב ראש מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן קרא לזה החזרה הגנרלית לדבר המסוכן באמת, אי ציות הממשלה לצו הבוחר. לאחרונה הועלו באמת לא מעט חששות לגבי התנהלות הבחירות בישראל, וביום חמישי זימן נשיא המדינה יצחק הרצוג לפגישה מיוחדת את ראש השב"כ דוד זיני ואת השופט נועם סולברג, שמשמש גם כיושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, והשניים הבטיחו לו ולציבור בישראל כי תור הבחירות עומד בראש מעיינם.
ועם מה נסיים השבוע?
אנחנו נסיים עם בחורה מסקוטלנד, לא ישראלית ולא יהודיה, ואפילו לא מדברת עברית, אבל נראה שהיא מאוד מחבבת מוזיקה חסידית, או לפחות שיר ספציפי על ירושלים. בואו נשמע רגע.
They put in this song, because I don't speak Hebrew. Come on, David Hershkovitz, take it away!
Yerushalayim, Yerushalayim, Harim Sabi. מי שאנחנו שומעים ברקע היא מורגן, יוצרת תוכן סקוטית שהפכה שבוע ויראלית בישראל. מורגן נוהגת לצלם את עצמה שרה בהתלהבות באוטו בדרך למכון הכושר, שירים שונים שהיא אוהבת לפעמים בשפות שהיא לא מכירה, והשבוע היא שרה בעברית עם הלהקה החסידית מיאמי בויז קוויר את השיר על ירושלים. בישראל הסרטון שהעלתה לאינסטגרם הפך ויראלי וזכה כבר ללמעלה מ-28,000 צפיות והרבה הרבה אהבה. בחדשות ערוץ 12 ראינו את מורגן, שלא הזדהתה בשם משפחתה, וסיפרה שלמרות שקיבלה גם תגובות שליליות מתומכי פלסטין, המסר שלה לא פוליטי, זכותו של כל אדם לעמדתו, והיא מבקשת ליצור מרחב בטוח עם מסר חיובי דרך מוזיקה. יש מקום לתגובות האלה לדבריה, אבל לא בפיד שלה. על האהבה שקיבלה מיהודים וישראלים היא מספרת שיש לה חברה מאוד טובה יהודיה, והיא תמיד מנסה לקבל הזמנות לארוחות שבת, ובימים האחרונים בעקבות הסרטון היא מקבלת אין ספור הזמנות לארוחות שבת מכל רחבי בריטניה, סקוטלנד וישראל.
תודה דנה, ולפחות אצלך שארית סוף שבוע טוב.
שיהיה שבוע טוב גם לך ולכל מאזיננו.
רוצים לשמוע סיפורים נוספים? האזינו לנו באפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, ספוטיפיי או בכל אפליקציית פודקאסטים אחרת.